עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ונעים השוטר הטוב. רציתי להגיד תודה בשמי ובשם מדינת ישראל לאנגלה מרקל, שמסיימת היום את תפקידה. הגרמנים נפרדו ממנה בשש דקות של מחיאות כפיים סוערות של המדינה כולה, אני רציני. אנחנו נסתפק בשוטר טוב, על מי שמרקל הייתה ומה שהיא סימלה. קודם כל מצוינות נשית, צניעות אנושית, וחוץ מזה, היא הייתה ונשארה בעדנו, ממש בעדנו. גרמניה בהנהגתה הייתה צוק איתן של תמיכה בישראל, ללא סייג וכמעט ללא תנאי. הקנצלרית הובילה את המדיניות הזו בכל כוחה ועוצמתה, בעיקר במישור הביטחוני, אבל לא רק. וחוץ מזה היא גם הוכיחה שאפשר להיות אחד המנהיגים היעילים והמוצלחים בעולם, בלי גינונים, בלי משרתים, תוך שהיא יוצאת לקניות בעצמה, מנקה את הבית בעצמה, לא דורשת לעצמה שום דבר ורואה במשרתה הרמה בדיוק מה שהיא אמורה להיות מלכתחילה, משרתת ציבור. מרקל שרתה את הציבור הגרמני, עכשיו מפנה את מקומה והולכת לביתה גם כן בצניעות. אז תודה על הכל, אנגלה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. 1.5 מיליון יהודים ומוסלמים מבקרים מדי שנה במערת המכפלה, ובהם גם נכים רבים. אבל למבנה ההרודיאני אפשר להיכנס רק אם מטפסים במדרגות רבות. אין גישה לנכים. למעלה מ-20 שנה כבר מתברברים על הנגשת המערה, וכל פעם נתקלים בהתנגדות פוליטית ולאומנית של הערבים, שלא ממש אכפת להם שגם הנכים שלהם אינם יכולים להגיע. אחרי כל הסחבת המכוונת, לפני שנתיים כבר חשבנו שהכל נפתר. הממשלה אישרה, המנהל האזרחי פרסם מכרזים והוקצה כסף, ואז ברגע האחרון שוב קפצו ערבים והגישו עוד בקשה לצו מניעה, כי צריך להפקיע כמה מטרים רבועים כדי להנגיש את המערה. ובית המשפט המחוזי בירושלים סרב לתת לנכים להופיע בפניו ולשטוח את סבלם, ונענה לדרישה הערבית ואסר כל בנייה, וגם הודיע למערכת הביטחון שתתכנן משהו אחר בלי הפקעה, אולי מעלית חשמלית, למרות שיהודים לא יוכלו להשתמש בה בשבת, ואי אפשר שלא לקבוע. זה מעשה נבלה שכולו פוליטי.
בגדול אתה נגד הערבים?
בגדול, כן. בייחוד שהתמונות שהתפרסמו בכתבות הזה היו של נכים ערבים, שארבעה סניטרים מחזיקים את הכיסא גלגלים שלהם ומעלים אותם במדרגות.
אני הייתי ממליץ בפניך בזהירות להצביע ולפעול שהימין יעלה לשלטון. ינגישו את מערת המכפלה ויעשו סדר.
אתה לא יכול להיות קיצוני. מצד שני, אם הימין יעלה לשלטון, למי אני אבוא בטענות?
יש בזה משהו. תשמע, איפה המשאל של אתמול? המשאל של אתמול היה בתשובה לשאלתה של יונית לוי אתמול בחדשות 12, ענה נתניהו, נה 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 נה, 4,314 מצביעים ומצביעות השתתפו. רק 26% מהם אמרו צודק, מלך. 74% אמרו סייע תימות. מצד שני, רוב הפידפוס שלי, אז אני ממש לא מופתע.
נכון.
עכשיו שאלתי שאלה נפיצה. בלי קשר לכלום, אם ישראלי חוצה את הגדר ביוזמתו ונלכד בידי האויב, צריך... 1. לשלם מחיר ולשחררו. 2. כלל לא לנהל מסע ומתן. 3. 1 תמורת 1 בלבד. 4. תלוי איזה ישראלי. נניח אם זה אתה...
זה הנפץ.
כן. זה אם הנפץ. זה אתה, אז בוא נאמר, לא הייתי
אתה
מוביל.
אתה חוזר לאפשרות א'.
כן. וזהו שלא. טוב, על מה לא נדבר היום?
הכלכלה בישראל התכווצה רק ב-2.4% בשנת הקורונה, אבל הישראלים עלו ב5 קילו.
גדול, המסלול הראשי בנתב"ג נסגר בגלל מנופים גבוהים שהוצבו באור יהודה. רגע, נתב"ג לא סגור?
ישראל העבירה 1,000 חיסוני קורונה לרצועה, משפחת גולדין עתרה לבגץ לעצור את ההמשך, אין סיכוי בבגץ הזה.
הליכוד נהדר מהצבעה על פסילת המשותפת ורעם, אבל היא בתיסם.
קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון נסגר מחשש להתקהלות רבבות. מצוין, בהר הבית כל יום שישי רבבות, הממשלה לא מתערבת.
אורלי לוי החזירה את חוב הבחירות שלה, נשארו חייבים סתיו שפיר, יאיר גולן ואהוד ברק, ולאריה יש מפלגת מדף אם מישהו צריך.
הביטקוין הגיע ל-$50,000, העולם משתגע.
ציון רצון שדרס עם מערבל בטון את נומי פולקמן על מעבר חצייה, נידון ל9 חודשי מאסר, בושה.
אז לא רק פולין, גם רוסיה משפצת את ההיסטוריה ומחוקקת נגד הפצת עובדות היסטוריות, כמו שהם שיתפו פעולה עם היטלר בין 1939 ל-1941.
העורכת והמפיקה היא אפרת קורמן, אחראי לשידור תום זוהר. אנחנו אומרים שלום לעורך הראשון שלנו היום. כתוב לי ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, אבל לדעתי זה בדיוק, הוא פרש מהתפקיד הזה, ראש אמן לשעבר וטייס איש חיל האוויר לשעבר, אלוף מילואים אלמוס ידלין, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב אריה, ערב טוב בן.
תשמע, אנחנו לא יכולים, יש לנו כמה נושאים לדבר איתך, כולל החילופי איומים המחודשים, ותרגיל גדול של חיל האוויר, שאתה בקיא בזה יותר מרבים, אבל הנושא ש... אי אפשר לדבר עליו בחופשיות, הוא המסע ומתן היום. עכשיו ישראל כבר אישרה רשמית שישראלית, אגב, בהתחלה חשבו דרוזית, עכשיו אומרים חרדית, ממודיעין עילית, חצתה את הגבול בשוגג, נתפסה על ידי הסורים, ועכשיו הם דורשים שנשחרר שני אסירים סורים, נדמה לי ממוצא דרוזי שאנחנו מחזיקים אצלם. הרוסים מתווכים. תשמע, זה לא כוחות, אנחנו מדינה שאתה יודע, כשעובר מישהו בטעות מהצד השני, אנחנו פשוט מחזירים אותו, ואויבינו מנצלים כל... אי אפשר, אתה יודע, לקבל את, נניח, את מסקנות ועדת שמגר, ולהפסיק את, את התלות הזו בכל אחד שעובר בטעות או לא בטעות הגדר?
אני מאוד מאוד אוהב את מסקנות ועדת שמגר. אבל, לא זה המקרה. אני חושב שזה מחיר סביר לגמרי, תמורת צעירה ישראלית שעברה את הגבול, וכולנו, כל נפש אחת בישראל היא חשובה לנו, להחזיר שני אסירים שהם לא רוצחים עם דם על הידיים. זה, אני הייתי הולך על המחיר הזה תמיד, זה מחיר סביר. אני הייתי מתנגד, התנגדתי לעסקת שליט, התנגדתי לעסקת ג'יבריל, חושב שלקחו אותנו למקומות מטורפים בבתי הביטחון הלאומי. אני חושב שעל גביעות של חיילים המחיר שדורשים מאיתנו הוא בלתי סביר לחלוטין, ואני מתנגד לעסקות כאלה, אבל דווקא במקרה הזה לא הבנתי למה בכלל כינסו את הממשלה.
אני חושב שלא הייתה ברירה אלא לכנס את הממשלה.
תמורת שני סורים.
לא, אבל צריך לכנס את הממשלה.
לדעתי שר הביטחון יכול לאשר את זה במוק.
לא, אם זה שפוטים, אסירים שנשפטו, אתה לא יכול לשחרר אותם סתם כי בא לך. בית משפט בישראל קצב את עונשו ל-14 שנות מאסר.
כן, אנחנו יודעים, יש לזה בהחלט מנגנון שיודע לעשות את זה גם בלי החלטת ממשלה. אבל בסדר, אם נדרשה החלטת ממשלה, בסדר. אני אתמול די הכרתי את המקרה והופתעתי מה...
הדרמה שקרת, כן.
כן, חשבתי...
הישיבה החשאית...
חזבאללה, אולי תוקפים באיראן.
תגיד, התיווך הרוסי נראה לך פה הגיוני?
כן, מאוד, מאוד. ישראל וסוריה אין להם ערוצים ישירים. ישראל גם במצב שהיא תוקפת איראנים בסוריה, והרבה פעמים נפגעים מזה הגנה אווירית, אנשי הגנה אווירית סורית שיורים עלינו. הרוסים, אתה יודע, בעסקה טובה צריך מתווך טוב. ומתווך הרוסי יש לו המון יכולת להכניס לתוך העסקה דברים שהם ב-90 מעלות אליה. נגיד שהסורים חושבים שזה מחיר נמוך מה שאנחנו נותנים להם. הם היו רוצים אלה, כמו בעסקת שליט. אבל הרוסים נותנים להם משהו אחר שבאותו זמן נדון בכלל בין סוריה לרוסיה. ולכן יש פה חשיבות. תראה, הרוסים ביססו לעצמם עמדה במזרח התיכון, שהם מדברים ויש להם יחסים טובים עם כל זוג אויבים. עם הטורקים ועם הקורדים, עם הישראלים והפלסטינים, עם הישראלים והאיראנים, עם הסורים ועם הטורקים. ולכן הם בעמדה טובה, ואני חושב שהעובדה שהם עושים את התיווך היא בהחלט דבר
נכון. חוץ מנבלני, פוטין הסתדר מצוין עם כל האחרים. שאלה אחרונה בתחום הזה, אתה יכול, אפשר להיות על הדעת שאם התיווך הזה מצליח ומחזירים את הישראלית ומשחררים שני אסירים, זה יקדם מהלכים נוספים? הרי אסד לא מזמן צוטט בזה שהוא מוכן חדש מסע ומתן עם ישראל, אנחנו יודעים וגם אתה יודע עמוס, שהוא היה מוכן לשלם הרבה כדי להיפטר מהאיראנים שם אצלו עכשיו, הוא משלם על זה מחיר. אפשר למנף דבר כזה להמשך או שזה נקודתי וזהו?
אני חושב שזה נקודתי, כי הסוגיות שאתה העלית, סוגיות בסדר גודל, משמעותי הרבה הרבה יותר. אסד מתמרן היום בין הרוסים לאיראנים, הוא צריך את שניהם, בכל אחד מהם במקומות שונים. גם אם הוא היה רוצה לגרש אחד מהם, הוא לא יכול. עדיין בסוריה יש אזורים שהוא לא שולט בהם, נשלטים על ידי נוסרה או על ידי הקורדים או כוחות אמריקאים, ולכן סוריה היא הרבה הרבה יותר מסובכת מאשר המקרה הזה יחסית פשוט.
טוב, אנחנו עוברים לחזית הגדולה. שבוע שעבר אוגדה 91 תרגלה בצפון הידרדרות מול חיזבאללה בעקבות פיגוע למספר ימי קרב. השבוע תרגיל ענק של חיל האוויר, מאות מטוסים, כאילו פתע. אתה רואה את נסראללה מדבר על זה שאם תפרוץ מלחמה, העורף הישראלי יחווה דברים שהוא לא חווה מעולם, ואנחנו עונים לו באותה מטבע. מה קרה?
מה שקרה זה קרה בקיץ האחרון. בקיץ האחרון נהרג טרוריסט של חיזבאללה בדמשק באחת מהתקיפות של המב"ם. הוא היה במטרה שישראל תקפה, מטרה איראנית, והוא נהרג. נסראללה אז קבע מדיניות חדשה. עד אז הוא אמר שהוא יגיב רק אם יהרגו אנשי חיזבאללה בלבנון. הוא הרחיב את זה לסוריה. מאז הוא מנסה לעשות תגובה, אבל תגובה מאוד מדודה ומאוד נקודתית. הרי נסראללה יכול לתת הוראה, וישוגרו לפה מאות טילים ואלפי רקטות. הוא לא רוצה מלחמה. הוא זוכר היטב את 2006. וכל מי שב-2006 כינן ובכה על אובדן ההרתעה, אנחנו רואים מול חיזבאללה הרתעה בעוצמה שאין כמותה. 15 שנים של שקט, לא היה לנו דבר כזה באף גבול בין המלחמות. היה לנו כזה בשלום. ולכן אני חושב שנסראללה לא רוצה מלחמה. אבל הוא רוצה לגעת בישראל, אם הוא היה יכול, עם צלף אחד, לפגוע חס וחלילה בראש של חייל אחד, הוא היה סוגר את החשבון ונושא 17 נאומי. הוא ניסה פעמיים ונחשב. ובעצם מה שישראל משדרת לו, תיזהר, אתה יכול לטעות, ואז יבואו עליך ימי קרב, כמו שעשתה אוגדה 91, או מכה מאוד קשה של חיל האוויר, כמו שהוא הדגים לנו לפני שנכנס לפה מזג האוויר, עם 3,000 מטרות ביום, ועל בסיס מודיעין מאוד טוב שיש לנו היום על חיזבאללה, ולא היה לנו ב-2006. ונסראללה מאוד זהיר, מאוד זהיר.
זה פעם ראשונה לך... שאנחנו עושים תרגיל בהיקף כזה כדי להעביר מסר, או שזה דפוס התנהגות קבוע?
תראה, אנחנו עושים תרגילים מדי פעם בשביל להעביר מסר. התרגיל הזה מייחדים אותו שני דברים. א', הוא היה בהפתעה. מפקד חיל האוויר נורקין, עם צוות מאוד קטן שהיה צריך להכין את התרגיל, בעצם הפתיע את החיל שלו. ורצה לראות באיזה מהירות הוא עובר מרגיעה למלחמה, ועדיין מסוגל לתקוף 3,000 מטרות. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שבו צריך לשים לב שגם נסראללה שינה את המדיניות, הוא מתחיל לראות טילים שבעבר לא היו בלבנון.
על כתבאמים שלנו.
על כתבאמים, ואולי גם על מטוסים מאוישים. עד היום הוא לא פגע. עכשיו, אם יפול כתבאם, מה עושה ישראל? אם יפול חס וחלילה...
נותנת שני סורים בשביל הטייס.
טייס עם מטוס, פה זה הרבה הרבה יותר מסובך, ופה יש דבר שנקרא בקרת הסלמה. תראו, בעזה הגענו למנגנון יוצא מהכלל. מנגנון שבו החמאס יודע וישראל יודע, שגם אם מישהו טעה ונכנסנו לאיזה ימי קרב, המצרים באים אחרי 24 שעות, 48 שעות מקסימום, או היה פה שליח של האום, מלדנוב, שהוא היה מצוין, שני הצדדים בטחו בו, ויודעים לחזור להפסקת אש. לא ניסינו את זה עוד בלבנון. ויכול להיות שיהיה פה מיסקלקולציה. לא בקרה
תגיד, למה, אגב, למה המצרים לא מעבירים לעזתים את החיסונים? למה אנחנו צריכים להתעסק בהובלות האלה?
איך הגעת פתאום לחיסונים?
הזכרת את עזה, הזכרת את החמאס, הזכרת את המצרים, ואנחנו היום העברנו 1,000 מנות.
התשובה התיאורטית היא כזאת. מבחינת העולם, אם כי עלינו זה לא מקובל, אתה זוכר, הייתה התנתקות, אתה לא כל כך היית בעדה, אבל מדינת ישראל מבחינתה הזדקתה עליו. הכיבוש נגמר שם. ואנחנו לא אחראים יותר על עזה. זה עמדתנו של מדינת ישראל. כל שאר העולם פחות או יותר אומר, רגע, עוד לא גמרתם. אתם שולטים במעטפת, עזה זה חלק מהמדינה הפלסטינית, אתם כן אחראים. עכשיו, אל תצטער שהעבירו להם. יש בארץ עודפים. כל דבר הוא
מניטרי. לא, זה בכלל ספוטניק של הפלסטינים. העניין הוא שמחסנים שם את הצמרת, את יחיה זה, נו. כן, איסמעיל, אנחנו בקיצור מחסנים את צמרת חמאס, ואולי אף שצריך להודות, אנחנו שומרים על חמאס. בוא, צריך להגיד את זה בכל רם.
מה, 30 מיליון דולר זה הרבה יותר גרוע בעיניי מכמה.
בדיוק.
והיום אותו יחיה סנואר, גם הוא מאוד לא רוצה התנגשות עם ישראל. גם הוא מאוד ערני למה יקרה לעזה אם יהיה פה מלחמה בהיקף מלא, לא תקיפה של בתים ריקים וכמה עמדות תצפית.
והוא לא מפחד שהכנסנו לו שבב לחיסונים האלה?
אתה לא חייב לענות על הכל, אלוף ידלין. זה אריה, כן, בוא. אני רוצה לשאול לך שאלה אחרונה רצינית. פורסם שבוע שעבר שנתניהו מינה שליח לנושא האיראני מול האמריקאים והמעצמות את ראש המל"ל מאיר בן שבת. נמתחה זה הרבה ביקורת, יש כמה מועמדים, אני לא אזכיר את שמך כי אתה פה על הקו, כמי שטיפל, היחיד בעולם שטיפל בשלושה פרויקטים של גרעין, הפציץ את הראשון, תכנן ואת הפצצת השני וטיפל בשלישי, אבל נניח יוסי כהן, ראש המוסד, שהוא גם דובר אנגלית, גם מכיר את כל הצוות האמריקאי, גם יכול להביא את המודיעין, מה אתה חושב על החלטה, על המינוי הזה?
בן, אמרו לי הבוקר שכתבת באיזה מקום שהיה נכון שאני אהיה. בזה הבטחת שאני לא אהיה.
אז זה בסדר.
כן.
אבל זה אחרי.
אינך עוד במקומות שמחליטים מהשליח, אבל תראה בעיניי...
עמוס, אל תיקח את זה אישית. אין תוכנית שהוא לא ממליץ עליי למשהו.
אני ממש לא לוקח אישית. אתה יודע, אני מעריך מאוד מאוד את בן ככתב אמיץ, ודעותיו גם הרבה פעמים חופפות לשני.
תודה.
רק במקרה הזה, אם הוא רצה שאני אתמנה, אז הוא וידה שלו. אני אומר רק שמה שחשוב זה לא מי השליח. מה שחשוב עם איזה מדיניות הוא ייסע לדבר עם האמריקאים. ויש היום בירושלים, לדעתי, שני בתי ספר. שתי אסכולות, איך צריך לפעול מול האמריקאים. אחת היא האסכולה של 2015. אין בשום פנים ואופן לעשות שום הסכם עם איראן, אין לחזור להסכם. ההסכם הזה הוא הדבר הכי גרוע שקרה ליהודים מאז השואה, ואנחנו נתנגד לו בכל הכוח. אם ישאלו אותנו מה לעשות, אנחנו נגיד שצריך לעשות מה שעשה טראמפ בארבע שנים האחרונות, מקסימום פרשן. זה מתכון בעיניי לזה שיהיה ביקור אחד בוושינגטון, ואחרי זה יגידו, בת בריתנו, ישראל, ואנחנו לא מסכימים מה עושים עם איראן, ואנחנו נעשה מה שעשינו ב-2012-2013, ננהל את זה בלי ישראל. יש אסכולה שנייה שאומרת, מה שעשינו ב-2015 לא עזר, ובואו ננסה להיות הפעם יותר מתוחכמים. אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל זה צריך לעשות בשלושה כיוונים עיקריים. אחד, לנסות להשפיע על ההסכם. להגיד לאמריקאים, תראו, ההסכם הזה הוא לא טוב, הוא באמת לא טוב. בוא נראה מה אפשר לתקן בו. 1, 2, 3, זה העדיפויות הכי גדולות שלנו. אין סנסט אחרי 15 שנה, אין מחקר ופיתוח, והפיקוח חייב להיות בכל מקום, בכל זמן. אם נדרוש את כל הדברים בעולם, עוד פעם, לא יתייחסו אלינו ברצינות. הדבר השני, להגיד להם, תראו, כמה שאתם אינכם מחבבים את הממשל שקדם לכם, וכל מה שאתם עושים היום בוושינגטון זה ABT, Anything But Trump. הוא נתן לכם מנופים טובים מאוד מול האיראנים, אל תבזבזו אותם בחזרה להסכם הפחות טוב מ-2015, תנסו לשקם אותו. ובסוף, בעיניי, הדבר הכי חשוב, אני ממליץ עליו מ-2015, זה הסכם מקביל. כי אנחנו לא יכולים להיות חלק מההסכם עם האיראנים, כמו שהציע נשיא צרפת, שהסעודים ואנחנו נצטרף. כי אנחנו לא יכולים להסכים להרבה פרמטרים. אבל בואו נעשה הסכם עם האמריקאים, שיש לנו, אנחנו חולקים איתם את הדבר הכי חשוב. לא רוצים פצצה גרעינית באיראן, אנחנו לא מסכימים על איך להגיע ליעד החשוב הזה. אבל בואו נסכים שאם היעד הזה לא מושג, עם ההנחות האופטימיות של האמריקאים.
בהסכם כזה הם לא יכולים לכבול את ידינו, לא לבצע יותר פעילויות צבאיות שם?
תראה, בהסכם הזה צריכים לדבר עליו, יש בו הרבה מאוד פרמטרים, אבל יותר חשוב זה לא לכבול את ידינו, אלא זה לשחרר אותנו כשיתברר שהאיראנים מרמים, שהאיראנים בסנסט הולכים לפצצה, ואז אל תיתנו לנו הורדון, כי אנחנו חתמנו איתכם הסכם שבמקרה הזה, הכי טוב שאתם תעשו את זה, אבל אם לא, לפחות תנו לנו את אותו אור שנתתם לנו בסוריה ב-2007.
אלוף מילואים עמוס ידלין, זה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, אנחנו הולכים לפוליטיקה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
מה יהיה? אתם יורים משטופת בנגמש כל הזמן. ליברמן נגד בנט, הגיע הזמן שתסיר את המסכה ותתחיל לדבר תכלס. יושב ראש ישראל ביתנו פנה מכתב ליושב ראש ימינה, בעקבות הרעיון במהדורה המרכזית, לספק תשובות גם לסוג. בקיצור, מה?
מה? תשמע, הולכים לבחירות. הציבור צריך לדעת למי הוא מצביע. הציבור רוצה לדעת מה הולך לקרות יום אחרי הבחירות. אני מניח שגם אתכם זה מעניין. אז אי אפשר להגיד כל הזמן ולהסתובב ולרקוד על שתי החתונות ולהגיד, אנחנו, כמו שאומר בנט, מפלגה שהיא מפלגה ליברלית, אבל לא להגיד מה עמדתו בנושא נישואים אזרחיים. הוא לא יכול להמשיך ולספר שהוא מפלגה ליברלית, אבל להגיד שמבחינתו השותפות עם דרעי, ליצמן וגפני יותר חשובה מממשלה שתקדם כאן גיוס לכולם ותטפל בנושא לימודי ליבה. אלה דברים שהוא חייב להתייחס אליהם. הוא צריך פעם אחת לעמוד ולהגיד מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול, חוץ מתפקידים וג'ובים.
אני באמת שמח שליברמן לבש את המעיל הליברלי. תמיד הוא היה כזה.
אתה רוקד כבר באולפן, אי אפשר להכיל את השמחה הזו.
נכון, אבל אולי הפנייה הזאת באה מכנאה, כי בבחירות הקודמות ליברמן היה לשון המוזניים, לא ספרו אותו, לא בגוש הזה ולא בגוש הזה, והוא היה ממליך המלכים, ועכשיו בנט מצטייר ככזה, אז אולי מדובר בכנאה.
השאלה היא לא אם אתה לשון מוזניים, או שאתה בגוש הזה או בגוש הזה, השאלה היא מהי האג'נדה שלך. ישראל ביתנו בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, באופן עקבי, הציגה אג'נדה לציבור הבוחרים שלה, ועמדה מאחורי האג'נדה הזו. נלחמה עליה גם כנגד פיתויים מאוד מאוד מפתים ברמה האישית, כדי שנעשה משהו שנוגד לאג'נדה שהצגנו לבוחרים. נמשכנו מזה, וגם עכשיו יש לנו אג'נדה. לפעמים אנחנו מקבלים תמיכה ציבורית יותר רחבה, לפעמים פחות, סך הכל אני חושב שאנחנו מניה בטוחה בתוך מערכת הפוליטית. וזאת השאלה שעליה צריך להתחיל לנהל את מערכת הבחירות הזאת. כל הזמן כולם מספרים איזה תפקידים הם רוצים, והוא רוצה להיות זה, והוא יהיה ברוטציה, והוא כן יהיה ראש ממשלה או לא ראש ממשלה. חברים, השאלה היא לא רק מי ירכיב את הממשלה, השאלה היא מה יהיה הרכב הממשלה ומה היא תעשה הממשלה הזאת. ואת זה אנחנו רוצים פעם אחת מאנשים שאנחנו חושבים שאפשר לשתף איתם פעולה, ואנחנו ביקשנו גם להקים גוש ליברלי כזה של מפלגות שאומרות אנחנו נקדם יחד את האג'נדה הליברלית, לפחות ככה הם מצהירים ככותרת. אז בואו נפרוט את זה לפרוטות ותגידו האם אתם הולכים לעשות את זה, או שבעצם כל הרעיון הוא איך תשחטו מנתניהו תפקיד יותר טוב בממשלה הבאה שלו.
תגיד, ראית את הרעיון שלו אצל יונית לוי?
מי זה שלו?
אנטוניו.
חלקים, אני חייב לומר. כן, ראיתי חלקים.
תשמע, המחצית שלו מאוד מרוצה. אתה רואה שבסקרים הוא קרוב מאוד, אולי כבר הגיע ל-61 עם בנט. בקיצור, הקרקע נשמטת מתחת לרגליכם, והחבורה הזו של ליברמן, גדעון סער, יאיר לפיד, עלולה להפך לחבורת הלוזרים הגדולה בהיסטוריה.
בן. הלוזרים זה אלה שגם במהלך מערכת הבחירות מספרים כל הזמן כמה המצב שלהם לא טוב, והנה אנחנו מפסידים. ואני אומר לך דבר מאוד פשוט, נתניהו במשך שלוש מערכות הבחירות האחרונות לא הצליח להביא 61 מנדטים יחד עם נפתלי בנט, ולא הצליח להרכיב ממשלה כמו שהוא רצה. עם בני גנץ לא היה נשבר ומפנה גב לכל מה שהוא הבטיח במהלך מערכות הבחירות הקודמות, גם הייתה קמה כאן ממשלה נורמלית. אבל אין שום סיבה שדווקא עכשיו, אחרי שנה שהציבור נחשף למשבר הניהול העצום של איך שהוא מנהל את כל האירועים האלה ברמה הכלכלית וברמת המאבק בקורונה, כשרואים את התוצאות של למעלה מ-5,000 מתים, ואני לא רוצה להגיד כמה נפגעו כאן, הן מילדים במערכת החינוך ועבור בפגיעות הנפשיות ועד לאלימות בתוך המשפחה, ובתוך המערכת הפוליטית גם הוא נפגע עם כמה אנשים שעזבו. ולכן אני אומר לך, מערכת הבחירות הזאת היא גם על מי יהיה ראש הממשלה, אבל היא קודם כל, ועל זה צריך לדבר, איזה ממשלה תקום, ולכן אנחנו כל הזמן אומרים, יש להחליף את השלטון, זה לא רק להחליף את ראש הממשלה, זה להחליף את כל שרי הממשלה, להחליף את דרי, את ליצמן ואת גפני. אם בסוף תקום כאן איזושהי ממשלה, אבל
איפה נעלמתם בהצבעה על פסילתה של אבתיסאם מראענה?
והמשותפת, מה קרה?
מה נהיה? מה? ליברמן?
נהייתם ליברלים?
אני חושב שהגברת הזו, ולכן גם חתמנו למי שהגיש את העתירה, שהוא חבר מפלגת העבודה, פצוע נפצע במלחמת יום הכיפורים.
מעוזי הסגל, גיבור ישראל.
הוא הגיש את העתירה ונדרשו לו חתימות של חברי כנסת, חתמנו ובהחלט היינו שמחים הייתה מתבררת גם, וגם היינו מצביעים איתה, אבל כל שאר העתירות שהוגשו על ידי בן גביר, מבחינתנו אנחנו לא במשחק ולא בקרקס.
כלומר זה לא הצבעה עניינית,
אלא לפי העותר.
נגד בן גביר, מה הקשר? אם אתה חושב שאבתיסאם מראענה לא צריכה להיות בכנסת, אז תצביע נגד.
תשמע, כשמגיש מישהו שאני חושב שהוא לא צריך להיות גם כן בכנסת, ואני לא רואה בו פרטנר לשיח הפרלמנטרי, נקרא לזה, אז אני לא מנהל איתו את השיח הפרלמנטרי.
תגיד, אם הייתי מגיש עתירה לפסילתו של אריה, היית מצביע בעד?
ממש לא. הצד הוא בסך הכל משייף טוב את התוכנית שלך, אחרת כל מה שהוא מצליח להוציא ממך לא היה יוצא.
כל הטוב הזה. טוב, בסדר, חבר הכנסת פורר, תודה.
תודה רבה.
ערב מצוין. אנחנו נצא לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, ונזכיר שגם מלי בנימינוב עובדת פה היום איתנו, ואחרי שנחזור יהיו פה יועז הנדל והרב גלעד קריב ומזג האוויר. חכו לנו. שר התקשורת לשעבר מתקווה חדשה יועז הנדל, שלום.
ערב טוב.
אז זה הקשרים שלך בתקשורת סייעו לכם לקדם בחשאי תוכן שלילי על בנט כפי שימינה טוענים?
אנחנו לא עושים שום דבר שהוא לא נעשה במערכות בחירות, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד שזה קצת צביעות. כשמהרגע הראשון נפתלי בנט תוקף את כולנו, אגב, על דברים שהם באמת שקר וכזב, הרי בסוף מפלגת תקווה חדשה היא זו שהזיזה את מערכת הבחירות הזאת, ונתנה תקווה לממשלה שהיא לא ממשלה עם נתניהו. אם בנט היה רוצה ממשלה בלי נתניהו, הוא היה אומר את זה בכל, הוא לא עושה את זה, להפך. ואני רק רוצה להזכיר שנפתלי בנט, אם היו נותנים לו תיק אחד בממשלה האחרונה, אז הוא היה נכנס עם נתניהו, ואילת שקד דחפה להקמת ממשלת 61 של נתניהו. אגב, אנחנו אלה שמנענו אותה.
יש אומרים שאם היו נותנים לגדעון סער תיק חשוב, זה לא היה קורה.
אני חושב שגדעון סער יצא כי הוא דגישה תאה במתרחש בליכוד, והפיכת המפלגה למפלגה של איש אחד, שפעם היא בעד הרשימה המשותפת, פעם נגד, פעם מסירת שטחים, פעם נגד, פעם בניית יישובים, פעם נגד, הכל בהתאם לרוח המנהיג, והוא קובע את האידיאולוגיה. זה לא מפלגה עם אידיאולוגיה, זה מפלגה עם מנהיג.
אנחנו עושים ספקולציות של מה אם, ולכן אני אשתף אותך בשאלה של מאזין, שרוצה לדעת אם אתה תהיה מוכן לשאת באחריות להרס הדמוקרטיה, כי נתניהו קרוב מאוד ל-61, ובדיעבד זה אחריות שלכם, אתם בזמנו מנעתם חוק נגד ראש ממשלה עם כתבי אישום, ופשרת האוזר והנדל הביאה לדחייה שמאפשרת נתניהו למנף עכשיו את הישג החיסונים שלו וכו' וכו'.
טוב, זו שאלה ארוכה מאוד של המאזין, אבל אם הוא ילך אחורה, זה בגוגל פשוט, הוא יגלה שלא אנחנו מנענו שום חוק. אנחנו מנענו ישיבה עם המשותפת, כפי שהתחייבנו. אגב, להערכתי הממשלה הזאת הייתה, לא רק להערכתי, הממשלה הזאת הייתה נופלת כעבור שבוע, ונתניהו היה עולה עם 80 מנדטים, סדר גודל, 70 אז היו בסקרים. אני חושב שאנחנו עצרנו ממשלה של 61 של נתניהו, עצרנו הליכה לבחירות שהייתה מעלה את נתניהו ונותנת לו ממשלת חסינות, כולל עם בנט שכאמור היה בגוש, והתחייב ונשבע אמונים, והוציא פוסט מפורסם שהרדיפה היא לא אחר נתניהו, אלא אחר הימין כולו, ותמיד ירדפו את הימין כולו, ואני מזכיר את אותם ימים, לא כאלה רחוקים. ואנחנו עצרנו את זה, עצרנו ממשלה של 61, ויש המון ספקולציות, אבל יש גם עובדות. הרי לנו הציעו את כל העולם ואשתו, כל תפקיד אפשרי כדי להיכנס איתם לממשלה רק של נתניהו, ומנענו את זה, ועכשיו אנחנו באים להחליף את נתניהו.
זה נכון.
כי אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת, הוא מוביל אותנו בחירות רביעיות, בלי תקציב. יש חוסר רציבות, ומדינת ישראל צריכה שינוי, עם כל הכבוד לנתניהו ובנט.
עושה רושם שאתם מתואמים עם ישראל ביתנו ברמת הניסוח, ושניכם דורשים מבנט להסיר את המסכה, אותו ביטוי ממש, זה בשביל לחסוך נייר בדפי המסרים?
אני לא מכיר שום תיאום עם ישראל ביתנו, להפך, אני...
מה, היום יצאתם יחד מהצבעה על מראני?
אני לא מכיר שום תיאום כזה, אני חושב שאין כזה דבר, בטח לא שאני מכיר, אבל אני כן רואה תיאום בין הליכוד לנפתלי בנט, באותם שיבושים, בשמות שבהם קוראים לגדעון סער, וניסיון להקטין, אני רואה שנתניהו מאוד מפחד מגדעון סער, ולכן כל הזמן מאדיר את יאיר לפיד, מאוד נוח לו שהמאבק יהיה בינו לבין השמאל, ולא בינו לבין גדעון סער, ואני רואה ירידה למקומות מאוד נמוכים, מבחינת נפתלי בנט, ואני חושב שכדאי שנתווכח על מה אנחנו רוצים במדינת ישראל.
לסיום, עד כמה אתם מודאגים מהעלייה של לפיד על חשבונכם? כי עלולה לייצר את המצב שנתניהו אוהב הכי הרבה, שזה אני נגד השמאל, הנה לפיד קרוב אליי, ואז הליכודניקים חייבים לרוץ להציל את המולדת מהשמאל לכאורה, וזה עלול לפגוע בכם פעם שנייה.
אין ספק שנתניהו רוצה שלפיד יהיה היריב שלו ולהדיר אותו, והוא מאוד רוצה שכולם יתנגזו ללפיד, כי אז הוא תוקע את האפשרות הבאה, והוא יוצא, אתה יודע, הוא נוח לו מאוד כל פעם לתפוע את מדינת ישראל, ללכת לבחירות נוספות ועוד ועוד. עשינו את הניסוי הזה, אני הייתי חלק ממנו, אנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות, דו, מערכת הבחירות הרביעית, החלופה לנתניהו לא תבוא מהשמאל, נקודה. זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות, לא כי יש שם אנשים רעים, אני מכבד כל מצביע שמצביע ליאיר לפיד ולמפלגות משמאל, לא, החלופה יכולה לבוא רק ממרכז ימין, ולכן שאתה מסתכל ימינה ושמאלה, ונפתלי בנט, כאמור, אם יש 61, הוא ישלים לנתניהו והקים איתו ממשלה, אנחנו החלופה היחידה. ולכן לא הדאגה שלנו היא החשובה, אלא הדאגה של מדינת ישראל מביאים שינוי בכלכלה, בבריאות, בעיקר באחדות, ואת זה יכול לעשות רק גדעון סער, שאתה מסתכל פוליטית, לא עכשיו, אני שם רגע את הצד הזה בצד, פוליטית. תודה רבה.
אנחנו מודיעים לך לשיחה
הזו. תודה רבה.
ערב טוב.
ועוברים למורן האחרון בסדרה הפוליטית הזו, הרב גלעד קריב, מועמד מטעם מפלגת העבודה, מקום רביעי נדמה לי, או חמישי, שלום לך.
ערב טוב.
אכן, ערב טוב. ערב טוב.
תגיד, ועדת הבחירות פוסלת את המקום השביעי שלכם, זה היה צפוי, אתם בונים על בגץ, זה טוב או זה רע, אתה מודה שזה פיגוע כמו הוואטסאפ המזויף שלא נשלח על ידי נחמן שי?
טוב, אני לא הייתי משתמש במילה פיגוע, אין ספק שהבחירה של לא מספר שבע אלא של אבתיסאם מראענה למקום השביעי יצרה בעבורנו אתגר. אני מאוד שמח שאבתיסאם למול פני האומה בפריים טיים בערוץ 12 לקחה אחריות על הפוסטים שנכתבו לפני 10 ו-12 שנים, התנצל להם, היא קינתה את הפוסטים הללו במילים חריפות. אנחנו שייכים למחנה שהסיסמה שלו זה לא מתנצלים. אנחנו שייכים למחנה שבו אנשים יכולים לקחת אחריות על שגיאות שהם עשו, וכך נעשה, ומבחינתנו העניין הזה אמור היה להסתיים. נתניהו ובן גביר בחרו להמשיך ולגרור את העניין הזה, אז הוא כנראה יסתיים שבוע הבא בבגץ. כדרך אגב, הרי כל מי שקרא את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מבין שאלף אין כאן עילה על פי החוק, אין תשתית ראייתית, ברור מה תהיה אחרת בגץ, ואני בצורה מוזרה אני אתן נקודת זכות ליהדות התורה שהבינה את העניין ולא השתתפה בחגיגה של ציר סמוטריץ' בן גביר ונתניהו.
אין לי מושג למה הם עשו את זה, אבל אני קורא הערב תגובה של מרב מיכאלי שאומרת עשו למראענה מה שעשו לרבין.
לא, לא,
אגב,
לא.
מסביבתו של יהודה היס טוענים שזה ממש לא דומה.
אין, טוב. בוא, אני בטוח שאתה לא חושב שזאת הייתה כוונתה של מרב מיכאלי. אני רק אומר, אני חושב שמה שמרב ניסתה לומר, ואני שמעתי אותה אומרת את זה בלא מעט מפגשים שלנו, ובעניין הזה אני מצטרף אליה. מה שאנחנו רואים בעניין של אבתיסאם מראענה, הנטייה או התחביב הזה של גורמי ימין קיצוניים בתמיכת ראש הממשלה לרוץ עם נבוט אחרי השמאל הציוני ואחרי ערביי ישראל, בזה היא התכוונה, ובעניין הזה, כן,
אבתיסאם היא ציונית?
לא, אם שמעת מה אמרתי, שמאל ציוני
ואני יודע, אבל מה היא עושה במפלגה ציונית?
או, אז הנה, היא הנותנת, מסתבר, תראה, אני אין לי ציפייה שאזרחי הערבים של מדינת ישראל יגדירו את עצמם כציונים.
גם לי לא.
אבל אין לי. אני מצפה מהם לכבד את הציונות שלנו. בוודאי אנחנו לא מוכנים לקבל אמירות מהסוג שהיו בפוסטים של אבתיסאם, שעליהם עוד פעם היא התנצלה ולקחה אחריות. אבל אנחנו כמפלגה ציונית מאמינים שצריך לעשות מאמץ מאוד גדול לבנות שותפות פוליטית בין יהודים ובין ערבים בתוך המפלגות הציוניות, ולעשות את זה עם הרבה חלה והרבה סובלנות והרבה הבנה לכך שהרוב היהודי בא עם סיפור, עם נרטיב, עם זיכרונות, עם כאבים, עם פחדים, גם הצד השני. ושותפות צריכה להיות בתוך גבולות של שיח מכבד, אבל היא שותפות שבה לא מנסים לטעטע דברים מתחת לשטיח. עכשיו תראו מה קרה היום בוועדת הבחירות. הליכוד היום נמנע בהצבעה על פסילת הרשימה המשותפת ורע"מ. אז מה זה אומר? שפתאום הם נהיו ציונים? שפתאום כל מה שנתניהו אמר עליהם וכל ההצבעות בעבר של הליכוד בעד לפסול את זה, זה היה תרגיל פוליטי? יש פה פשוט רגע של צביעות פוליטית במיטבה של נתניהו ושל שותפיו. אבתיסאם מראענה לא, רע"מ כן. בוא, זה רגע שהוא בעיניי, היום מה שהיה בוועדת הבחירות, עוד פרק מביש בהתנהלות הפוליטית של נתניהו והליכוד.
תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה.
תודה רבה.
מזג האוויר יהיה אחרי הפרסומות, תכף. סיגל גפני חדשות, קשת שתי, חזאית, קשת 12, שלום.
שלום, ערב טוב.
עשיות לפנינו?
אנחנו בשיא, כן, אפשר להגיד שעכשיו אנחנו בשיא. בצפון שלג לא מפסיק לרדת, מחצות למעשה, שלג כבד. צפון הגולן, חרמון, עשרות סנטימטרים בלא מעט מקומות, וזה ממשיך. עד לרגע זה בו אנחנו מדברים שלג כבד, עכשיו גם מירושלים לקראת השעה 5 כבר שלג יחל לרדת, גם באזור גוש עציון, גם בירושלים, עדיין לא נערם בצורה כזאת שזה יותר מסנטימטר 2, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לקבל גם את הטמפרטורות המאוד נמוכות ואת המשקעים, אז הולך להיות לילה מעניין, וגם הצפון, גם המרכז, טמפרטורות נמוכות, ובשאר האזורים, גשם, רוחות, כל מה שאנחנו מכירים בחורף. הפעם זו מערכת שהיא מאוד חזקה ומרשימה, גם מקומות שירד בהם שלג, כל מי שמכיר ויודע אומר ששנים לא חווה דבר כזה. ואני גם מידע על זה בעצמי, אני כל היום מבלה בצפון הגולן באלרום, ואכן מדובר במראות יוצאי דופן.
מה מרגישה חזאית באירוע כזה?
אושר? זה תענוג...
כמה קל לעשות אותך מאושרת, אתה אומר, בעצם לא קל בכלל, כי זה פעם בהרבה מאוד שנים.
נכון, שלג כזה לא ירד 6 שנים באזור פה, אבל אני יכולה להגיד לכם שסוף סוף זו מערכת שהיא חפה חורפית, היא לא רק באזור אחד, היא רחבה מבחינת הטיפרוזת שלה, יש בה הרבה גם... דברים פחות טובים, והלוואי והם לא היו, אבל אנחנו גם צריכים להישמר ולא לקחת סיכונים, ואני אתייחס בעניין הזה לארבע אנשים שרוצים לבוא ולראות שלג, ואפשר להבין את הרצון הזה, זה באמת מדהים, אבל הכבישים חסומים מאוד מסוכנים, השלג עדיין יורד, והכל חלק,
איך יראה מחר? יום חמישי, תראו לנו אותו.
אנחנו בבוקר עדיין עם אפשרות לשלגים, גם בצפון, גם במרכז, אבל בבוקר בלבד, זה מהר מאוד מתחלף עם גשם, מה שאומר שכבר במקומות שהם לא גבוהים, לפחות לא מעל 1,000-1,100 מטר, רוב השלג כבר לא יישאר, אבל הטמפרטורות הנמוכות ממשיכות, גשם ממשיך לרדת, אמנם הוא ייחלש בהדרגה במהלך היום, אבל ביום שישי הוא שוב מתחזק, אז אפשר להגיד שהתייצבות ככה נרגיש רק במהלך השבת, עדיין קר, אבל התייצבות מבחינת משקעים, ותחילת השבוע כבר נרגיש את זה יותר. אז זה התרחיש כמו שהוא נראה כרגע.
ארי, אצלך אין שלג?
300 מטר, אבל נגיד באזור קונטרה, מתי היא מסה שלג? אני שואל בשביל אזרחית שרוצה לעבור את הגבול.
שרוצה לחזור.
מתי מס השלג? עוד פעם, הטמפרטורות הן נמוכות, לפחות עד הבוקר, בשעות של הבוקר, עדיין קר מאוד. אז אפשר להגיד שלקראת הצהריים, בוא נגדיר את זה עד הצהריים.
תגידי, ועכשיו השאלת השאלות, איך תראה שבת? האם ההמונים יוכלו לצאת ולסוח בשדות השלג ולראות זרימות, או ששבת עדיין קרה וגשומה?
שבת עדיין קרה פחות, קשומה כבר לא, אולי שיריות אחרונות של טפטופים פה ושם, אבל זה כבר לא מדובר על גשם. מבחינת מה יישאר לראות מהשלגים היפים האלו, אז עוד פעם, זה רק מקומות מאוד גבוהים, בשאר האזורים כבר לא, אבל מקומות שהם גבוהים, אני מניחה, מעל 1,000 מטר, יישאר שלג, אבל כמובן ככל שעולים בגובה, חרמון בטוח יישאר שלג. החרמון, אם הוא כן ייפתח לגולשים, אז זאת תהיה חגיגה גדולה, כי ירדו שם רק במפלס התחתון כבר מעל 0.5 מטר שלג בעליון בכלל, אז ועוד מה שנקרא הלילה לפנינו, אז זה כבר מאפשר גלישה. פעם ראשונה העונה.
שמחים יחד איתך, סיגל גפני, תודה.
תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, ומלי בנימינוב, אחראי לשידור תום זוהר, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, אחרינו, כמו שאני מעריך, ספורטינג, קופן ופרימו. עוד משהו, אריה?
מחר, אני אהיה פה עם רוני, יפשיר באיזשהו מקום.
ואני בבוקר עם ינון, נתראה ביום ראשון. נתראה אותה.